טוב, באמת שהייתי צריך להביא את הפסוקים, השניים שלושה הפסוקים הראשונים בפרשה. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו וכו'. הפסוק הזה, כשלעצמו הוא קשה להבנה, כי יש פה סיבה, כי בוא אל פרעה, למה? כי אני הכבדתי את ליבו. משה נשלח אל פרעה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו של פרעה, אלא המטרה של ההגעה של משה אל פרעה היא כדי להתרות בו על עוד אחת מהמכות. אנחנו בתחילת פרשת בו, יש לפנינו עוד שלוש מכות, רמוז בגימטריה של המילה בו, אבל זה לא סתם מחולק לשבע מכות ועוד שלוש, למרות שהחלוקה הזאת היא חלוקה יחסית מאוחרת, אבל יש בזה משהו בחלוקה הזאת, נדבר על זה בהמשך. מכל מקום, פשט הפסוק לא ברור. בוא אל פרעה, למה? כי אני הכבדתי את ליבו. זה לא סיבה לכך שאני צריך לבוא, הפוך. זה בעצם סיבה הפוכה. הרי אם אני הכבדתי את ליבו, אז אין טעם ללכת אליו. זה סתם מיותר. להבין מה זה נתינת טעם הכבדת ליבו מצד השם יתברך לצוואה שיבוא אל פרעה. וכבר דיברו מזה המפרשים. זה בעצם השאלה שבה פותח השם משמואל. איך אנחנו מבינים את פשט הפסוק הזה? לא נדבר היום על מה זה עניין הכבדת הלב, שזה נושא בפני עצמו, נושא חשוב. אם יהיה זמן, אולי בסוף, אבל לא נראה לי שיהיה זמן. אבל פשט הפסוק לא ברור. אז עכשיו מביא פה השם משמואל מדרש, ונראה דהנה במדרש רבה, שלח חושך וגומר ולא מרו את דברו. אבותינו אמרו עד על שלא קיבלו במרות דברו של הקדוש ברוך הוא עליהם וכו' וכו'. בשביל להבין את זה הבאתי פה את המדרש למטה. יש פסוק בתהילים קופי, שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. אז שלח חושך ויחשיך, זה ברור לנו. זה ברור לנו מה זה שלח חושך ויחשיך. אבל מה זה ולא מרו את דברו? רש"י מפרש שם על הפסוק, זה בהערה אחת, ולא מרו את דברו, המכות שציווה לבוא עליהם באו במצוותו ולא שינו את דברו. כאילו מדברים על המכות. המכות לא המרו את פיו של הקדוש ברוך הוא, זה גם מוזר קצת לומר כזה דבר, ברור שלא המרו, מה החידוש? ולא מרו את דברו, המכות עשו את מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם, הם לא המרו את פיו. ככה רש"י מפרש את פשט הפסוק. המדרש לוקח את זה לכיוון אחר. המדרש הבאתי פה בהערה 2, ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על השמיים וגומר, עד ההוא דכתיב שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. רבותינו אמרו על שלא קיבלו במרות דברו של הקדוש ברוך הוא עליהם. לפי המדרש זה מדבר על המצרים, לא על המכות. ומה הכוונה לא מרו את דברו? הכוונה לא קיבלו מרות. לקבל מרות זה להיכנע. אז בעצם המדרש מפרש את הפסוק באופן הבא, שלח חושך ויחשיך, בסדר הבנו, ולא מרו המצרים את דברו. כלומר, למה הקדוש ברוך הוא שולח להם חושך? כי הם לא מקבלים מרות, אז צריך להכות בהם.
אני חושב לציין את זה עכשיו, כאילו, זה ברור לנו מחכילה שכל המכות הגיעו,
זה תכף שאלה שהוא ישאל בדיוק, צודקת. דבר אחר, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, המצרים ראויים ללכות בחושך, מיד הסכימו כולם כאחד ולא אמרו. זה כבר קצת כן דומה לרש"י, שמדובר פה על המלאכים. שהמלאכים הסכימו, אבל זה גם מוזר קצת, למה שהמלאכים לא יסכימו? הרי הקדוש ברוך הוא גוזר עליהם. איך שלא נסתכל על הפסוק הזה, הפסוק הזה קשה. כן, אני אסביר. אנחנו פתחנו בעצם בפסוק בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו, שהפסוק הזה מצד עצמו הוא לא ברור, כי יש שם סיבה למה לבוא אל פרעה כי הכבדתי את ליבו. אמרנו זה לא מובן, בגלל שהכבדת את ליבו אני צריך לבוא אליו? זה שאלה אחת. עכשיו הוא הביא מדרש. בשביל להבין את המדרש אז קודם קראנו את הפסוק וראינו את רשי עליו, ואחר כך ראינו את דברי המדרש. שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. אז המדרש לוקח את זה לכיוון של קבלת מרות. המצרים לא קיבלו מרות מהקדוש ברוך הוא, כלומר לא נכנעו, שזה גם לא, מה החידוש פה? כאילו מה, בשביל זה אני צריך פסוק בתהילים שיגיד לי את זה? אני רואה שהמצרים מקבלים מכה ועוד מכה ועוד מכה ולא נכנעים. ברור שהם לא מרו את דברו. והיא פליאה נשגבה, זה הוא שואל, והיא פליאה נשגבה, מה כמה שמלן בזה? כלומר בעברית, מה משמיע לנו הפסוק הזה? כי מי לא ידע שהמכות באו עליהם מפני שלא שמעו לכל השם יתברך? מה, אנחנו לא יודעים שהם חוטפים עוד ועוד מכות בגלל שהם לא מקבלים מרות, שהם לא נכנעים לפני הקדוש ברוך הוא? זה פשוט. ועוד יותר תמוע, מה שסיים המדרש, המלאכים הסכימו לדברה ולא אמרו, יאויין שם. מה זה סלקה דעתך? כלומר, מה עולה על דעתך שיאמרו את דבריו? סיכום השאלות עד פה, ואז ניכנס לעניין. בעצם יש לנו שאלה אחת על פשט הפסוק הפותח את פרשת בו, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? אחר כך מביא השם ישמואל מדרש. המדרש מדבר על הפסוק שלח חושך ויחשיך ולא מרו את דברו. המדרש לוקח את זה לשני כיוונים. או שהמצרים קיבלו מכות בגלל שהם לא נכנעו בפני הקדוש ברוך הוא, לא קיבלו מרות. או שהמלאכים הסכימו עם הקדוש ברוך הוא ולא מנעו ממנו לתת מכות למצרים. ששני הכיוונים האלה הם גם מאוד מאוד משונים. הרי ברור לנו שהמצרים חוטפים מכות בגלל שהם לא מקבלים מרות. מה החידוש פה? והמלאכים זה יותר מוזר. למה שהם יפריעו כביכול? איזה יכולת בכלל יש להם להפריע? למה צריך לספר לי שהמלאכים לא אמרו את דבריו של הקדוש ברוך הוא? בקיצור, אנחנו העלינו כמה וכמה שאלות, עכשיו ניכנס לעניין. ונראה, דיני גאולת מצרים הייתה על ידי התגלות אלוקות. על ידי זה ברחו הסיטרא אחרא. מה זה בעברית סיטרא אחרא? ברוך אתה, אומר שהכל נהיה בדברו. סיטרא זה צד, אחרא זה אחר. הצד האחר, הצד האחר זה הכינוי לכוחות הרעים שבמציאות. הצד האחר, סיטרא אחרא. על ידי זה ברחו הסיטרא אחרא ונתבטלו כהימס דונג מפני אש. כלומר, יש פה איזושהי אמירה מאוד מאוד יסודית. יציאת מצרים זה התגלות אלוקית במציאות. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, אז זה פועל שתי פעולות. מי שמצליח להכיל את ההתגלות הזאת, זה מרומם אותו. מי שלא מצליח להכיל את ההתגלות הזאת, זה הורס אותו, שובר אותו. אוקיי? אבל זו התגלות אלוקית אדירה. אולי ההתגלות האלוקית הכי משמעותית בכל ההיסטוריה האנושית.
היה
לו
יהודים
שואל? מה?
היה לו גם ישראל
שואל צריכו להחיל את זה? כן. נכון. אולי נגע בזה. אבל יש פה התגלות. ניתן דוגמה אחת. מכת בכורות. מכת בכורות, מה קורה בה? מופיעה, מגיעים לשיא ההתגלות האלוקית. מכת בכורות זה שיא ההתגלות האלוקית. כתוב בפסוקים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור. וחז"ל אומרים לנו בהגדה של פסח, ועברתי אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. כלומר, חז"ל מדגישים שמה שכתוב בפסוק ועברתי בארץ מצרים זה התגלות אלוקית שלא על ידי שליחים. כלומר, שיא ההתגלות שיכולה להיות, להופיע. עכשיו, בהתגלות הזאת מה קורה? בהתגלות הזאת קורים שני דברים. א', הבכורות המצריים מתים, ב', הבכורות היהודים לא מתים. מה זה לא מתים? הם מקבלים קדושה. אני אסביר את זה. מכת בכורות היא בעצם הופעה אלוקית. ההופעה האלוקית הזאת היא בעצם יוצרת את שיא ההבדלה, נקודת הבחירה בין ישראל לשאר העמים. שאר העמים באותו דור זה היה מצרים, זה היה האימפריה הכי גדולה, ושם אנחנו בעצם הלכנו והתפתחנו. וברגע הלידה של עם ישראל, שזה הנקודה הזאת שמתרחשת מכת בכורות, זה רגע הלידה של עם ישראל. כלומר, מופיע אור אדיר, התגלות אלוקית אדירה במציאות, ואז מצד אחד מי שלא מצליח להכיל אותה מת, שזה הבכורות המצריים, ומי שמצליח להכיל אותה נולד, שזה הבחירה האלוקית בעם ישראל כעם. למה הבחירה האלוקית בעם ישראל כעם מופיעה דווקא על הבכורות? זה דבר מאוד מעניין.
בני בכורי,
נכון, זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה קשור לזה, נכון? בני בכורי ישראל. מה המשמעות של הבכור? אומר המהר"ל שהבכור, למה הוא מועדף ביחס לשאר האחים? מסיבה אחת מאוד פשוטה, שאתה חושב, אחרי שקראתי, זה מאוד פשוט, לפני זה אתה לא חושב על זה. אומר המהר"ל, הבכור הופך את ההורים שלו לאבא ואמא. כלומר, הוא שינה את הסטטוס של ההורים שלו. כל שאר האחים שנולדים אחרי זה, הבנים, הבנות, הם לא שינו אצל ההורים משהו. כלומר, ההורים הוסיפו עוד חיים, עוד נשמה ירדה לעולם. אבל כשהבכור נולד, ההורים הפכו להיות חוליה בשרשרת. עד שהוא נולד, הם החוליה האחרונה. ברגע שהוא נולד, אז הם חוליה בשרשרת. כלומר, ההופעה של עם, שזה שרשרת של דורות, היא מופיעה כשנולד הבכור. או במקרה שלנו, לא שהוא נולד, אלא שהוא לא מת. העובדה שהבכורות של עם ישראל לא מתו, למרות האור הגדול שהופיע במציאות, היא בעצם רגע הלידה, היא רגע הבחירה. אתם תמשיכו. ולכן מופיעה קדושה בבכורות, ולכן עם ישראל נקרא בני בכורי ישראל, ולכן גם יש מנהג משונה, על פניו היה נראה משונה, שהבכורות צמים בערב פסח. תענית בכורות. למה זה משונה? כי מה הקשר? מה? בגלל שאני בכור אני צריך לצום? בגלל מכת בכורות של המצרים? לדעתי הטעם הפשוט הוא, שכל שנה ושנה, הבכורות צריכים להרגיש לחץ. האם גם השנה הקדוש ברוך הוא יבחר בנו? הרי בפסח מופיע הבחירה האלוקית בעם ישראל כעם. האם הקדוש ברוך הוא גם השנה יבחר בנו? ואז אנחנו בלחץ, אנחנו צמים, מתכוננים, בליל הסדר הקדוש ברוך הוא שוב בוחר בנו. ולכן הם צמים. במקום זה היום עושים סעודת סיום מסכת ואוכלים, אבל זה כנראה היסוד של התענית הזאת. סגור סוגריים, כל זה היה רק דוגמה אחת כדי להמחיש את העניין הזה שיציאת מצרים זה ירידה של אור אלוקי, התגלות אלוקית במציאות שהיא פועלת מצד אחד היא מרוממת את עם ישראל, מצד שני היא שוברת את הסתרה אחרי, את כל הכוחות הרע. על ידי זה ברחו הסתרה אחרי ונתבטלו כי ימי זדונג מפני אש. וכמו שנאמר, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם. כעניין שנאמר בכתוב, הנה השם רוכב על אב קל, הוא בא מצרים ונאו אלילי מצרים מפניו. כלומר, יש איזשהו, כשהקדוש ברוך הוא מופיע, אז מי שלא מצליח להכיל את זה, אז הוא רועד, שהוא נמס, ונרד אליו דווקא הגאולה הייתה כן. רק כל העשר מכות שהיו התחלת דגאולה. כלומר, זה לא רק השיא של יציאת מצרים הייתה התגלות אלוקית, אלא כל מכה ומכה הייתה התגלות אלוקית. לנו זה נראה משונה. הרי מכה, זה, אנחנו שומעים מכה, אז אנחנו אומרים, טוב, זה מידת הדין, זה משהו ככה רע. לא. כל מכה ומכה היא עוד הופעה אלוקית שירדה למציאות. איך הופעה אלוקית יורדת בצורה של מכה? מה את שואלת? לא, אבל זה יותר מזה. כי אנחנו לא מדברים פה, כשאנחנו מדברים על התגלות אלוקית, אנחנו לא מדברים על התגלות של מידת הדין. אנחנו מדברים על הופעה אלוקית, חיבור של כל ה, של האלוקות למציאות. זה בעצם התהליך של יציאת מצרים. מה קורה ביציאת מצרים? נולד עם ישראל. עם ישראל זה עם שהוא חי את הקשר, את ההתגלות האלוקית במציאות. עכשיו, היינו יכולים להגיד, טוב, יציאת מצרים היא כזאת, אבל כל שאר המכות זה איזושהי הכנה כזאת. לא. אומר פה השם משמואל, כל המכות זה התחלת דגאולה, כלומר, זה ראשיתה של הופעה אלוקית, שלאט לאט יורדת למציאות. עכשיו, כשהיא יורדת למציאות, כיוון שהמצרים לא יכולים להכיל אותה, לכן היא יורדת אל, להם בצורה מכה. אבל כל מכה ומכה שהמצרים קיבלו, אצל עם ישראל נפתח משהו. כלומר, הם התרוממו. התרוממו לא בגלל שהם חטפו. זה לא, אנחנו לא במדרגה הזאת. זה מדרגה מאוד נמוכה, שאתה שמח על זה שמישהו אחר חוטף. זה לא העניין. אני עכשיו יותר מחובר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, כיוון שהקדוש ברוך הוא הולך ומופיע במציאות, בעשר מדרגות, כל מדרגה, כל מכה ומכה זה עוד הופעה אלוקית, אז המצרים מקבלים את ההופעה האלוקית הזאת בצורה של מכה. כי הם לא יכולים, אין להם את הכלים להכיל אותה. לנו יש את הכלים להכיל אותה, אז ההופעה האלוקית מרוממת אותנו. תראה, נסביר, זה יוסבר תוך כדי. עם ישראל מאוד שותף. זה נכון. אבל מאוד שותף. הוא ייתן כמה דוגמאות. בואו נראה איך זה פועל במציאות. רק כל העשר מכות שהיו התחלת דגאולה היו בדרך זה שהיה, שהייתה התגלות אלוקות בצד מה? זה המקור. אז לקחו רק אחד. אז תשבי לי עדה. ונראה... רק כל עשר מכות שהיו התחלת לגאולה בדרך זה שהייתה התגלות אלוקות בצד מה, ולעומת זה היה ביטול בכוח הסיטרא אחרא, וזה שנאמר נגוף ורפו, ורפו. זה פסוק בישעיהו. ונגף השם את מצרים נגוף ורפו. מה זה נגוף ורפו? הרי הקדוש ברוך הוא נגף את מצרים בלי לרפא אותם. אז מה זה, למה הנביא אומר נגוף ורפו? חז"ל מסבירים נגוף למצרים ורפו לישראל. ומצד זה דכיוון שהיה על ידי התגלות אלוקית, ובכן ישראל שהיה להם כוח לקבל האלוקות, התעלו על ידי זה, והם, המצרים, נתבטלו ונוגפו. וכעניין שאמר כבוד קדושת זקני, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, אם שאלתם את עצמכם מה זה הראשי תיבות האלה, מקוצק, זכותו יגן עלינו, זה רבי מנחם מנדל מקוצק. הוא היה סבא של השם משמואל. אבא של אמא שלו. ובעשר מכות שבאו על מצרים נתגלו העשרה מאמרות לישראל. בכל מכה ומכה מאמר אחד. בחושך נתגלה לישראל מאמר יהי אור, עד כאן תורף דבריו הקדושים. תמצית דבריו הקדושים. מה אומר רבי מנחם מנדל מקוצק? דבר עצום שיש לו גם יסוד בדברי המהר"ל מפראג. כל מכה שהמצרים מקבלים, עם ישראל מקבל את אחד מהמאמרות שבהם נברא העולם. מה זה אומר? במובן הפשוט שלו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. הוא אמר ויהי. הוא אומר ויהי אור, יש אור וכו'. עכשיו, זה שהקדוש ברוך הוא אמר את המאמרות האלה, זה לא נגע לאף אחד. כמו שאנחנו אומרים היום בעברית. טוב, אז הוא אמר. היית בשיעור, הלכה, למדת הלכה, אחר כך חבר שלך רואה אותך עושה הפוך מהשיעור. הוא אומר לך, תגיד לי, מה? לא היית בשיעור? הרב אמר שאסור ככה. בסדר, הוא אמר. נכון? אנחנו לא מייחסים. זה שהקדוש ברוך הוא אמר את העולם, זה לא נגע לאף אחד בעולם כמעט. היו בודדים, צדיקים, שזה דיבר אליהם. אבל זה שהוא אמר, אמר. ביציאת מצרים, האמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא הבורא, הוא המנהיג, הוא זה שיצר את הכל, פתאום יש לה כתובת. מי הכתובת? עם ישראל. זאת המשמעות שכל מכה היא בעצם חיברה את עם ישראל לעוד אחד מהמאמרות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. השפת אמת מרחיב מאוד את הדברים האלה של רבי מנחם מנדל מיקוט, ואומר מה קורה אחרי 10 מכות. אנחנו מקבלים 10 הדיברות, ואז 10 מאמרות שלא דיברו לאף אחד, עכשיו הם מדברים אלינו. זה נהיה 10 הדיברות. יש הבדל בין מאמר לבין דיבור. מה ההבדל בין מאמר לבין דיבור? מאמר, אני אומר לך. דיבור, אני מדבר אליך. זה לא סתם. אמירה זה משהו שהוא פחות נוגע אליי. הוא גם יותר רך. פחות נוקב. הרי דיבור, בעברית יש לו גם משמעות של להדביר. להדביר זה לחסל. יש עוד משמעות למילה דיבור בעברית. הנהגה. דבר בעברית זה מנהיג. מי שעושה את השחצים צריכה לדעת את זה. אני לא יודע אם היום שואלים את זה, אבל דבר בעברית, המילה דבר פירושה מנהיג. למה? לא, אז השפת אמת מרחיב את המהלך הזה, זה לא הנושא שלנו, רק כיוון שהזכרנו, יש 10 מאמרות בהם נברא העולם. המאמרות האלה לא דיברו לאף אחד. כלומר, הוא אמר, בסדר. מה זה נוגע אליי? בעוד 10 מכות, כל מכה מקלפת איזושהי קליפה במציאות. ברגע שיש את 10 הקליפה הזאת, אז עכשיו 10 מאמרות מתחילים לגעת במישהו. במי הם נוגעים? בעם ישראל. כלומר, לשאר העולם זה עדיין לא מדבר. אלינו זה מתחיל לדבר. זה כל כך מדבר אלינו עד שאנחנו מקבלים את אותם 10 מאמרות ב10 הדיברות. נגיד, אנוכי השם אלוקיך, זה כמו, זה מקביל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וכדומה. זה לאו דווקא חייב להיות מקביל אחד לאחד. כן, השפת אמת מרחיב מאוד את הרעיון הזה של רבי מנחם מנדל מקוצק. פה הוא מזכיר רק את 10 מכות ו10 מאמרות. הוא מחבר את זה גם ל10 הדיברות. כי אמירה זה משהו שלא מחייב. דיבור זה משהו מאוד מחייב. זה מדבר אליי. אני חי את זה. אני מנהיג את החיים שלי על פי זה. לכן זה דיבור, זה מלשון הנהגה. ואני יודע שיש לזה גם משמעויות קשות, שאם אני לא אעשה את זה, אז מגיע לי כליון, הדברה. נחזור לענייננו. אז בעצם מה אומר לנו פה רבי מנחם מנדל מקוצק? שבחושך נתגלה לישראל מאמר יהי אור. איך זה יכול להיות? הרי מופיע חושך במציאות. אז מה הכוונה? החושך מופיע רק למצרים. כלומר, אם מראים לך אור מאוד מאוד חזק, אתה לא מצליח לראות אותו, אז אחריו אתה נהיה עיוור. אתה נהיה לך חשוך בעיניים. דווקא בגלל שנפגשת עם אור מאוד מאוד חזק. אז זה בדיוק מה שקורה. מכת חושך היא לא חושך, היא אור כל כך גדול, שאצל המצרים זה מופיע כחושך גדול, ואצלנו, ולכל בני ישראל, היה אור במושבותם. לא אור רגיל. לא רק אור רגיל. היה אור רגיל, אבל הופיע אור, הם הצליחו להתחבר למאמר יהי אור, ואחד מהמאמרות שבהם נברא העולם. עד כאן תורף דבריו הקדושים. והיינו בדרך זה. כיוון שהם אחד כנל, זה אותה התגלות. ישראל קיבלו התגלות האלוקית כנל, ובמצרים היה ביטול. כנזכר לאל. אך זה גופה, צריך להבין, אחר שהיה עד פה, אני מקווה שהעניין מובן. יש פה התגלות אלוקית אדירה במציאות, שכשהיא מופיעה, היא מופיעה אצל המצרים כמכה, אצל עם ישראל הפוך, כהתגלות אלוקית, כחיבור לאותם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. מה זה עשרה מאמרות? הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל כזה שמנהיג, כזה שברא את הכל, כזה שמוביל את כל ההיסטוריה וכו' וכו', על כל פרטיה. אוקיי? עכשיו הוא נתן דוגמה בחושך, נתנו אנחנו דוגמה בבכורות, אבל זה בכל מכה ומכה ככה. לא כל דבר אני יכול להסביר גם את העומק, אבל עכשיו הוא שואל על זה. אך זה גוף צריך להבין, אחר שהיה התגלות אלוקית והיה ביטול אצל המצרים, מדוע לא פעל אצלם שיחזרו למוטב? הוא אומר, בסדר, אין להם יכולת להכיל, אבל בסוף משהו כן נכנס. כלומר, יש איזושהי התגלות שפה במציאות. זה לא פועל עליהם כלום, זה רק שובר אותם. ונראה, דהנה בזור הקדוש פנחס על פסוק שבע פרות הרעות, זה יש עננין חשוכין שכל קדושה שבאה בהם נטבעה בתוכם. הזוהר מסביר ששבע פרות הרעות שפרו חולם בתקופת יוסף, מה זה שבע פרות הרעות? זה עננים חשוכים שבולעים כל דבר, מה שאנחנו קוראים חור שחור. זה בולע את כל האור, שום דבר לא חוזר, לא יוצא משם. כל קדושה שבאה בהם נטבעה בתוכם. וכתבנו במקום אחר, לכן זה מה שקורה לפרות, הרי הפרות אוכלות את שבע הפרות השמנות, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראהן רע כאשר בתחילה. אז מה המשמעות? פרה שאוכלת פרה, ונשארת רזה בדיוק אותו דבר. משמעות הרוחנית היא, שיש פה איזושהי מציאות רוחנית כזאת, שהיא בולעת את כל הקדושה, וזה לא פועל עליה, שום דבר לא פועל עליה. מה זה? אומר השם משמואל, כתבנו במקום אחר שלדעתי היא קליפת גאות. גאות זה גאווה. בן אדם שמחזיק מעצמו, זה אדם שכל מה שתשפיע עליו לא יצליח לחדור את הקליפה הזאת, שכל שבא בהם מעט קדושה הם מתגאים בזה עוד יותר. סיפרנו את הבדיחה על הבחור שלא הצליח להתחתן, נכון? אתם זוכרות? הוא לא הצליח להתחתן, והיה לו את הקליפה הזאת של הגאווה. ואחרי שנה שלמה שהרב שלו אמר לו, אתה צריך לעשות כך וכך וכך, ואז אתה צריך להתחתן, לשבור את המידה הזאת, אז אחרי שנה שהציעו לו שידוך, הוא אמר למציע, תקשיב, לפני שנה עוד היה לי איזה חיסרון אחד, ולכן, אבל עכשיו זהו, אין לי יותר חסרונות, לכן השידוך צריך להיות משהו משהו. אז זה כמובן הוא לא תיקן כלום. אז זה בן אדם שהוא דבוק בעניין הזה, כל מה שתשפיע עליו קדושה, זה גורם לו יותר להתגאות. ולכן אם זאת הקליפה של מצרים, אז זה לא משנה כמה אור שהם לא יקבלו, זה רק גורם להם להרגיש גאווה יותר גדולה. ובכן, ואמרנו והיא קליפת מצרים שאמר לי אורי ואני עשיתי לי, ככה אומר הנביא, קראנו את זה בהפטרה, שפרעו אומר לי אורי ואני עשיתי לי, כלומר מה שנקרא אף על עצמו, מחזיק מעצמו שהוא ברא את עצמו. זה נראה לנו משהו רחוק. בהיסטוריה האנושית יש כמה דוגמאות לכאלה פרעות. לדוגמה, היה מלך אחד מפורסם, לואי ה-14 בצרפת, שהוא פחות או יותר היה, הוא הפסיק להתקלח, כי הוא אמר שהוא לא צריך להתקלח, אלא מה, אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, כבר אי אפשר היה לעמוד במחיצתו. אז יש מסורת שאומרת שהוא המציא את העניבה כדי לסגור פה שלא יריחו את הריח, ואת החפתים של החולצות, הכל זה המצאות שלו. אני לא יודע אם זה עזר לו בסוף, ואני לא מקנה בעוזרים שלו שצריכים לסבול, אבל הוא היה סוג של מחלת נפש. אבל אנחנו רואים מאיפה היא צומחת. ובכן, אם היו למצרים מעט הכנעה מפניו התברך, הייתה פועלת בהם הקדושה וההתגלות האלוקית שנתגלתה אז. אבל כאשר התגאו ועיזו לומר מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח, והיה אין ספור לו שפרש, אפילו אם נתברר לי שם השם, גם כן לא בשביל זה השלח את ישראל. כלומר, פרעה אומר, לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא השלח. מה זה וגם? אומר הספורנו, ואפילו אם אני ידע את השם, זה לא משנה, ישראל לא משלח. כלומר, זה לא מעניין אותי. כלומר, גם אם הוא יגיע לאיזושהי ידיעה של השם, איזושהי הופעה של קדושה עליו, זה רק יחזק אותו בצד הרע שלו. זה קצת מסביר בסוגריים מה זה שהקדוש ברוך הוא מחזק את לב פרעה. מה זה מחזק את לב פרעה? כל התגלות אלוקית שיורדת למציאות היא רק גורמת לפרעה תוספת גאווה. אז זהו, אז לפי זה דווקא מסביר למה זה לא בדיוק שלילת הבחירה החופשית, אבל זה גם לא הנושא שלנו, זה נושא ארוך, שלילת הבחירה החופשית של פרעה. רק אמרתי זה כיערה. מכל מקום, בכן לא די שלא הועיל להם, אף גם נתחזקו להיות עומדים במרדם, כי נתווסף להם כוח להסיט רעה אחרה על ידי הקדושה, כדברי הזוהר הנ"ל על הפרות. ובכן, אין לתמוע מה שנתחזק לב פרעה. זה מה שאמרנו עכשיו. וזהו פירוש דברי המדרש, מפני שלא קיבלו במרות דבריו של הקדוש ברוך הוא עליהם. עכשיו אנחנו חוזרים למדרש. המדרש אמר מה זה ולא מרו את דברו? המצרים לא קיבלו מרות, כלומר לא נכנעו. היינו, שלא היה להם שום הכנעה כעבד לגבי אדונו. כמו שיש לעבד ביחס לאדון שלו, להם לא היה. כי באם היה להם מעט הכנעה, היה זה מביא לידי קבלה גמורה לשלח את ישראל. שלח חושך והחשיך ולא מרו את דברו. למה הם לא משלחים את עם ישראל גם אחרי מכת החושך? שמופיע אור כל כך גדול במציאות, אמרנו שזה הופעה של יהי אור. עם ישראל מופיע אור כל כך גדול, מופיע במציאות אור כל כך גדול. המדרש אומר שהחושך שירד על מצרים היה חושך מאיר ביותר. לא זוכר את הלשון של המדרש. אור הגנוז, אני יודע, משהו כזה. כלומר, כמו שהסברנו, מופיע פה אור אדיר של התגלות אלוקית, וכיוון שהמצרים יש להם את הקליפה הזאת שקוראים לה גאווה, גאות, אז שמופיע להם האור הזה, זה לא גורם להם הכנעה, אלא להפך, זה רק מחזק אותם בעובדה שהם לא ישלחו את המצרים. כי הקדושה שהייתה בהם הייתה נוקבת ויורדת עד שהייתה מחזירה אותם למוטב, אם הם היו נותנים לה להיכנס. וזהו הפירוש גם כן במדרש שהמלאכים לא ימרו. מה הכוונה שהמלאכים לא ימרו את פי הקדוש ברוך הוא? היינו שהמלאכים מצד המעלתם היה סלקה דעתך, היה עולה על דעתנו שלא יסכימו על זה. למה שהמלאכים ימנעו ירידת המכות למצרים? כי אם זה מכות, בסדר, שיחטפו מכות, מי שצריך לקבל מכות יחטוף, מה? אבל כיוון זה התגלות אלוקית, המלאכים יש להם טענה פעם אחרת בהיסטוריה שהם לא רוצים שההתגלות האלוקית תרד למציאות. חסר לך פה הדף השני. הם לא רוצים שההתגלות האלוקית, איפה? במתן תורה המלאכים מתווכחים עם משה רבנו ואומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא רוצים שהתורה תרד לעולם. חמדה גנוזה יש לך, אתה רוצה לתת אותה לבשר ודם? מה, זה כל כך דבר רוחני, אתה מוריד אותו, משפיל אותו לרמה של בני אדם, עזוב, תשאיר את זה פה למעלה. אז רואים שהמלאכים, הנקודה הזאת של הוויכוח בין המלאכים לבין משה רבנו, אולי נסביר בפרשת יתרו. אבל רואים שהמלאכים הם מתנגדים לירידה של התורה. אם מתנגדים לירידה של התורה, והגדרנו שהמכות זה ירידה של קדושה אדירה למציאות, לכן המלאכים היינו חושבים שיתנגדו לזה. היה סלקא דעתך שלא יסכימו על זה. היינו, כמו שבשעת מתן תורה אמרו, תנה אותך על השמיים, ואמרו, חמדה גנוזה שיש לך, אתה רוצה לתנה לבשר ודם. היינו, שהיה קשה להם להוריד קדושה לעולם הזה. ואם כן, היה עולה על דעתנו, שלא יסכימו גם בעמקות מהטעם הזה. אם עמקות זה שפע אלוקי. אך אחרי שראו אחרי דבר שיוצמח מזה קדושת השם, לכך היניחה גם להם. והוא, כאמרם זל, מוטב שיעקר עוד אחת מהתורה, כדי שיתקדש שם שמיים בפרסיה. כלומר, המלאכים, למה המלאכים בכל זאת מסכימים? הרי בתורה הם התנגדו, ורק משה רבנו הצליח איכשהו למשוך את התורה. המדרש מתאר שהיה מאבק ממש, ומשה רבנו בסוף הכניע אותם והצליח להוריד את התורה. למה פה המלאכים, אנחנו הבנו למה הם מתנגדים, אבל למה בסוף הם מסכימים? למה הם לא המרו בסוף? למה הם מתנגדים? המלאכים הם בעצם השאיפה שלהם שהקדושה לא תתחלל. כי ברגע שהקדושה יורדת למציאות הגשמית, אז באופן טבעי היא נפגעת מזה. זה התפיסה המלאכית. זה מה שנקרא סטריליות. אתה מוריד את התורה שהיא חוכמה אלוקית אדירה, אתה מוריד אותה לתוך העולם הזה הנמוך והשפל. זה לא... מה אתה... המלאך הכי קשה לו לראות בשולחן ארוך הלכות בית הכיסא. מה אתה לוקח את התורה ומדבר איתי על כל מיני הלכות כאלה שרק בני אדם נמוכים, בגלל היותם נמוכים ויש להם פסולת בחיים, אז הם צריכים את ההלכות האלה? ברור שהמלאכים לא היה דו שיח ביניהם ממש בין משה רבנו למלאכים. חזל את הרעיונות האלה הם מספרים לנו דרך דו שיח. חזל בעצם רוצים להגיד לנו, יש איזו שאיפה רוחנית במציאות שהרוחניות תישאר סטרילית ולא תרד לפה. ולכן משה רבנו בסוף, מה הקלף המנצח שלו? איך הוא מצליח להוריד את התורה? בסוף לנו יש פה למטה יצר הרע, אנחנו חייבים את התורה, בלי זה אנחנו עבודים, אתם לא צריכים אותה, שחררו. אוקיי? זה הוויכוח שם. והשם ישמואל אומר, אותו ויכוח היה צריך להיות פה. למה? כי מכות זה התגלות אלוקית, זה לא מכות, זה התגלות אלוקית, זה התגלות המאמרות. אז המצרים לא יכולים להכיל את זה, הקדושה נבלעת בקליפה הזאת של הגאות, בענן הזה, האווה הזה, ולא נכנס כלום, הפוך, מה שנכנס רק גורם ליותר להתגאות. אז היינו מצפים מהמלאכים להתנגד גם פה. למה בכל זאת המלאכים פה לא מתנגדים? כי הם רואים שצומח מזה משהו יותר גדול. יוצמח מזה קדושת השם. בסוף, פחות מפה. כתוב ככה, בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בינך ובין בינך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם. כלומר, עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא עכשיו מכביד את לב פרעה ונותן לו עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה, זה גילוי, למען תספר, זה משהו שעכשיו הופיע במציאות, היכולת הזאת לספר באוזני בינך ובין בינך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם. אין לנו זמן להסביר למה התעללתי, זה לא משהו שלילי, אבל זה גם צריך להסביר את זה. יש לי הסבר שאף פעם לא ראיתי בשום מקום, אבל יש בראשונים כתוב שיש עילה ועלול. מה זה עילה ועלול? כמו סיבה ותוצאה, יש עילה. עילה זה בעברית סיבה, עלול זה התוצאה מחמת הסיבה. אז מה זה התעללתי? נהפכתי להיות עילה, נהפכתי להיות הסיבה. עכשיו כולם רואים איפה הקדוש ברוך הוא נהפך להיות הסיבה של המציאות? במצרים, ביציאת מצרים. התעללתי, לא, זה בעין, אבל זה רק פירוש שלי, זה לא נראה לי פשט הפסוק. זה לא פשט הפסוק, זה פעם חשבתי על זה ככה, התעללתי במצרים, לא משנה. אבל אין לנו זמן להסביר. המפרשים אומרים, מסבירים את העניין הזה, יש גם במדבר שור נדמה לי דרוש של הרב שמדבר על זה. אבל לענייננו, בקיצור, המלאכים היינו מצפים שהם יתנגדו, אבל הם רואים איזה קדושה צומחת מזה, הולך ומופיע פה עם ישראל, עם ישראל הולך ונולד, אז הם מסכימים, הם לא מראו את דברו. נכון, נכון, אכן אמרנו, המאבק הזה שיש במתן תורה, אומר השם ישמואל, היה אמור להיות גם פה. כל עוד התייחסנו למכות כמכות, זה מאבק, תקה, מי שצריך לחטוף, יחטוף. כיוון שאנחנו מתקלים על המכות כהתגלות אלוקית, המלאכים היינו מצפים שיתנגדו לזה. בכל זאת הם לא מתנגדים פה, כי הם רואים מה צומח מזה. טוב, זה שנדבר, נגיע לפרשת יתרו, בזאת השם. לכך היה ניחה גם להם, והוא כאמרם זל מוטב שיקיר עוד אחת מהתורה, כדי שיתקדש שם שמיים בפרסיה, מופיע פה גילוי גדול. אך צריך להבין, למה הקושייה דווקא במכת חושך, ולא במכות הראשונות? כל מה שעברנו עכשיו, היה אפשר להגיד כבר לפני מכת דם. למה חיכינו עד חושך, לדבר על זה שהם לא אמרו, והם לא אמרו? נכון? למה כל זה לפני מכת חושך? אך יש לומר, דהנה במתה היה חקוק דצח עדש באחב. על המתה, כתוב במדרש, היה כתוב את האותיות האלה, דצח עדש באחב, שזה ראשי תיבות של המכות. ובוודאי ידוע המלאכים מקודם, שיהיו 10 מכות, כמו שהיה חקוק על המתה. וחשבו, כי כל כוחו של פרו הוא רק עד זין מכות. 7, כנגד 7 פרות הרעות, כנל, שהקדושה נטבעת בהם. במכה השמינית, שוב לא תהיה הקדושה נטבעת, ואז הקדושה תקרס גור ליבו, להתחיל להיטיב. אך כראותם שגם אחר מכה השמינית נשאר בעיוולתו, ובוודאי כן יהיה עד מכה עשירית, ואם כן כל הקדושה שניתן בהם במכה התשיעית היא למגן. מגן, בעברית, לחינם. זה מילה ארמית. מגן. והיה מקום כתרוג כנל. שתהיה תכף מכת בכורות, שישלח תכף. ועל זה אמר הכתוב שלא מרו את דברו, והטעם כנל שהבינו את קדושת השם שיצמח מזה כנל. כלומר, הוא מסביר לנו למה היינו מצפים מהמלאכים להתנגד אחרי המכה השמינית. הרי חושך זה מכה תשיעית. והם, המלאכים היו בטוחים ש7 פעמים פרעו סופק קדושה והיא לא פועלת עליו. אבל בפעם השמינית, שהוא יקבל קדושה, שהוא יקבל מכה, שזה מקביל לקדושה, זה כבר יתחיל לפעול עליו. טוב? אבל מה הם רואים? שזה לא פועל עליו. אחרי המכה השמינית, אמנם במכה עצמה פרעה אומר, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, הנה משהו התחיל להתעורר, אבל הסתיימה המכה, עוד פעם, הוא חזר לעצמו מה שנקרא. אז אומרים המלאכים לעצמם, רגע, אין כבר טעם סתם להקות עכשיו. וסתם, זה 7 פעמים זה נבלה. היינו מצפים שבפעם השמינית זה יתחיל טיפה לחדור. אנחנו רואים זה לא חודר, אז תן כבר את הבכורות ותוציא אותם. בכל זאת, המלאכים לא מתנגדים, כיוון שהם מבינים שכל מכה ומכה שמופיעה, זה עוד קדושה שמופיעה בעולם, וברגע שיש עוד קדושה שמופיעה בעולם, אז הם לא מראו את דברו. הם מבינים שמזה צומחת קדושה אדירה. ולכן הם לא, הם מסירים כאילו את ההתנגדות שלהם. הם נשארים בסטנדביי גם בשביל, גם אחרי המכה השמינית. רק נסגור את העניין. אפשר עוד להאריך את זה, אז עברנו את זה מהר. ובזה נבוא לפירוש הכתוב, מה שהתחלנו. כי אני הכבדתי את ליבו. שגם משה רבנו עליו השלום, עד מכה השמינית, ידע שבוודאי לא ישלח את עם ישראל. כי עוד כוחו להטביע הקדושה שניתנה בו כנל. הוא מבין שאת העניין הזה, שפרעו הקדושה היא נטבעת בו ולא פועלת עליו. אבל אחר מכה השביעית שעשה תשובה ואמר השם הצדיק, והיה נראה שקלה כל כוחו, ואשר הזין מכות, הכניעו את כל 7 הבחינותיו הטמאות, ואף על פי כן חזר והכבד את ליבו, מזה נראה שאין בו עוד, תעתי זה טעות, לא יודע מה פירוש המילה הזאת, תקוות אולי. זה שריקה, זה צריך להיות תקוות תשובה. נראה שאין בו עוד תקוות תשובה. על כן חשב שאין לו תועלת בהתראה. כלומר, למה אני אלך כבר? זהו. לא עזר, שלום. שיקבל את המכות, למה אני צריך כל פעם ללכת להגיד לו? על זה בא מאמר השם יתברך, כי אני אכבד את ליבו למען תספר, שעל כל פנים יצמח מזה תועלת, למען תספר. למה אני מלך לבוא אליו? כי אכבדת את ליבו. נו, אז אם אכבדת את ליבו, אז למען צריך ללכת? לא, המשך הפסוק, למען תספר באוזני בינך ובין בינך, יצמח מזה, מעצם המכה צומח משהו, מופיעה קדושה בעולם, שהיא מופיעה עכשיו לדורי דורות. למה נספר באוזני בינך ובין בינך, את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם, אז יפעל עליכם. ולכן משה רבנו צריך שהקדוש ברוך הוא יגיד לו את הסיבה למה לבוא דווקא פה אחרי המכה השביעית. בועל פרעה זה אחרי המכה השביעית, החושך זה אחרי המכה השמינית, החשבון מול המלאכים היה אחרי המכה השמינית, פה החשבון אל משה זה לפני המכה השמינית. השמינית, כן. בסדר? כי אחרי שבע פעמים משה רבנו אמר לעצמו, טוב, זהו, כבר אין טעם ללכת. אני מדבר אל הקיר. הקיר, הוא בולע הכל. אין טעם לדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, לך. למה? כי זה פועל במציאות. מופיעה קדושה במציאות, שאנחנו לא רוצים לוותר עליה. כל מכה ומכה שהמצרים קיבלו, מופיעה קדושה כנגדה. זה מסביר לנו קצת למה בהגדה של פסח התנאים מתחרים בינם לבין עצמם כמה מכות המצרים קיבלו. מגיעים שם לכתוב שהקדוש ברוך הוא שלח ידו במצרים, עושים שם כל מיני חשבונות, מי שזוכרת, מגיעים שם ל-250 מכות במצרים ובים, ובסוף נהיה הרבה מאוד מכות. למה התנאים מתחרים שם כמה מכות המצרים קיבלו? כי כל מכה שהמצרים קיבלו הופיע עלינו קדושה, נגוף ורפו. ולכן, ככל שאנחנו נגדיל את המכות שהם קיבלו, ככה אנחנו בעצם מגדילים את הרפואה ואת הקדושה שהופיע על עם ישראל. נתנצל על זה שעשינו את זה בזריזות, אפשר להעריך פה על כל דבר ודבר הרבה. כן. הוא לא הסביר את זה פה לגמרי, אבל קודם כל רואים שיש שבע פרות. קודם כל זה איזשהו סוג של שבע קליפות. אבל אם נגעתי בזה בהתחלה, יש שבע מכות ראשונות, ואחר כך יש עוד שלוש אחרונות. כוחות החיים של האדם, הם, ולפי תורת הסוד, זה שבע מידות, ושלוש ששייכות למוח. חוכמה, בינה ודעת, זה השכל, ואחר כך חסד, גבורה, דיפרת וכו' וכו', זה המידות ששייכות לגוף, יותר מחוברות לעולם הרגש וכו'. אהבה, יראה, דברים שייכים לרגש. ולכן זה מחולק ככה בהרבה מקומות. גם פה שבע מכות ראשונות הם כנגד המידות ששייכות לעולם הגוף, ואחר כך שלושת המכות האחרונות הם כנגד העולם השכל היותר עליון. לכן גם זה מחולק ככה, שבע ושלוש. הגוף זה לא תומה, אבל לא, בכל, לא, זה כוחות של קדושה שהם יכולים, הצד השני שלהם, הסתרה אחרה שלהם, זה מופיע בתומה. לדוגמה, יש לך חסד. חסד מופיע בתורה בשני הקשרים, לעשות חסד עם מישהו, וגילוי עריות מופיע בתורה, כתוב חסד הוא. למה? כי זה השפעה שלילית. חסד יכול להופיע בשני הפנים, אותו דבר יראה. אבל זה נושא שגם צריך להעריך בו הרבה. יישר כוח.